פרק י' של המלחמה. הנה, מבצרי אשר. אנחנו כבר רושמים את שמך לבל ייפקד. כן. אני קורא בפרק יוד. בגדולת העולם, בהופעת הזיו של קדושת ישראל ברוממותו, אין אחיזה לכל זונים, לכל העומדים מבחוץ, לבסס איזה מוסד הדוחק רגלי אור ישראל, לבצר איזו הערה מיסטית, מכונה אמונית, אשר תוכל עמוד חוץ ממציאות האומה, כבודה ושפעת יקרת קודשה. כי האור העליון וזיו הייחוד המאוחד, שיסודו העליון אור האמת בבחירתו, חי בו, הרי הוא קשור בסגולת ישראל. השם אלוקיו עמו ותרועת מלך בו. מירידת העולם והשפלת הנשמה הישראלית נפרד הייחוד העליון ממקור אחדותו ועלה למעלה, להרקיע לשחקים. בעולם החיים לא יופיע, כי אם נוגהי הזהרורית של הייחוד התחתון הנשאב מהבורות השאובים, ויד זרים בו נוגעת. וכנסת ישראל תחיל תזעק בחבליה, אוי נא לי, כי עייפה נפשי. רזי תורה לחיצונים נמסרו. התורה נשרפת, גביליה נשרפים, ואותיות פורחות. ולבני ציון היקרים, אפר תחת באר הושם. קמים נבוני לבב בחצות לילה, וידיהם על חלציהם כיולדה. על צרת העולם, צרת ישראל, צרת השכינה, צרת התורה הם בוכים ומבכים. ויודעים הם ומכירים את עומק הצער במקורו ובתולדותיו. יודעים הם שכל הצרות והמחשקים, כל נהרי נחלי הדמים הנשפחים, כל התלאות והנדודים, כל הבוז והמסתמה, כל הרשעה והזוהמה, אינם אלא תולדה קלושה מהד הקול של אותו הצער העליון, צער השמיים, צער השכינה, צער האידיאליות המהותית בהיפרדה ממקור תענוגיה, והאידיאליות העליונה ברוחם של הבריות ובחירת האדם, תשובת ישראל ורוממות אצילות הרוח הרצוני היא קשורה. והם קוראים לתשובה, ואנו ליה ואיננו ליה. כך מסתיימים פרקי המלחמה. אני רוצה לחלק את השיעור לשניים. בחלק הראשון אני דווקא רוצה לעסוק בחלק האחרון של הפרק הזה. הווה אומר, בקטע שבו מתחיל הרב לתאר כיצד קמים נבוני לבב בחצות לילה וידיהם על חלציהם כיולדה, כמובן שהוא מתייחס לאמירת תיקון חצות. צריך לדעת שהרב זצ"ל היה נוהג לעשות תיקון חצות, אינני יודע, אבל ככל הנראה מדי לילה בלילה. ותיקון חצות, שהוא באמת עניינם של אנשים, הרב בכלל מעט מאוד בשינה, היה ישן 3-4 שעות בלילה, ותיקון חצות שהיה עורך, היה אחרי שעות של לימוד, וצריך לדעת בכלל גם בשנותיו האחרונות הוא עסק הרבה מאוד, כפי שהוא הגדיר את עצמו, בין להיות בין מחץ די חקלה, בין מחץ די חקלה זה המסכלים בשדה, שתורת הסוד נקראים בלשון הסוד מחץ די חקלה, מסכלים אבנים ויתדות מן השדה, מסכלים את האבנים מן השדות. והרב אמר, אני, המחץ די חקלה שלי, זה עבודה על הלכה ברורה. הוא עשה עבודה, מה שקוראים עבודה שחורה, שאצלו כל עבודה שחורה הייתה גם, היה בה גם הרבה מאוד הערה. כל מכון הלכה ברורה הוא ניזון מהיד שהציב הרב באותה קריאה גדולה שהוא מציב לפני תופסי התורה בירושלים עיר הקודש, בזמן מה לאחר ייסוד ישיבת מרכז הרב, ובו הוא פורס תוכנית שלמה של עבודה תורנית שצריכה לעשות. בכלל זה המון מהמפעלים שבאו לאחר מכן, ובכללם העניין למשל של האנציקלופדיה התלמודית, הוא מציב שם, החיבור בין הלכה למחשבה הוא מציב שם, אבל גם את העניין של הלכה ברורה, דהיינו, לעסוק ישמע את הליבה דהילכת מתוך הגמרא להגיע אל הסוף. והרב אומר, נאה דורש וגם נאה מקיים, אז הוא היה עובד בלילות וכותב את הרמב״ם, את השולחן ערוך, מנפה ככה, את הדברים של התמצית ההלכתית, הניזונה מתוך הגמרא, לעסוק ישמע את הדליבה דהלכתה. כל מי שמכיר, ודאי כולכם מכירים את הכרכים היקרים של הלכה ברורה, שבאמת צריך לעורר, והרבה מאוד להתאמץ כדי להזמין אותם, גם ההלכה ברורה עצמה, זאת אומרת של פסקי ההלכה, לא רק ציון של אין מצווה, אין משפט מהמצווה, אלא ציון ההלכות ממש המפורשות, כדי לחבר את הגמרא עם ההלכה, זה היה העבודה שהרב עשה אותה, נדמה לי כמעט על כל השס, ואחר כך, מה שיש בחלקים המאוחרים יותר, וזה הבירור ההלכה, בירורי הדברים שוב, בגישה של העסוק ישמע את הליבה, את הילכתה, באמת, זכר לטוב, חברינו, אריה שטרן, שעושה עבודה גדולה מאוד, שנים על גבי שנים בישיבת מרכז הרב, כדי להוציא כך וכך, את ההלכה ברורה, וכל מי שמעיין בספרים האלה רואה באמת הם ממש בבחינת קילורין לעיניים. אחרי שעות לילה מאוחרות שבהם היה הרב עוסק בבירורי הלכה ובהלכה ברורה, אז היה מתכנס לתיקון חצות. וזה היה נוהגו באחרית ימיו, וזה גם היה נוהגו בנערותו. כדי קצת להמחיש את הדברים, חברים יקרים, שתבינו במה מדובר, אני... אני רוצה לחלק לכם דפים, כי באמת ענייננו, כפי שאתם רואים, אינו רק בלימוד של הצד העיוני של הדברים, אלא לחיות תורה, להבין את החיות. למשל דיברנו על דמותו של הנזיר רב דוד הכהן, זכר צדיק לברכה, ואם חשנו קצת את הדברים, אז זה מקבל אור אחר, זה לא תיאוריות. אז אני מחלק לפניכם פה שני דפים, שיש בהם, קודם כל נתחיל בדף הזה, שיש בהם את התיאור של הרב זצ"ל, כיצד הוא עורך תיקון חצות בילדותו ובזקנותו ועד זקנה ועד צבעני. בואו תקחו כאן חלפים רבות, ואנחנו כבר מתחילים להיכנס לשלושת השבועות, אז קצת מטעמם של הדברים האלה גם בימינו. אני ציטטתי את הדברים האלה מתוך הספר של הרב נריה, מועדי ראייה. בכלל אני רוצה לומר לכם, זה ספר יקר עד מאוד. כל הספרים שהוציא הרב נריה על הרב זצ"ל הם ספרים יקרים. גם הדברים העיוניים שהוא כתב וגם תורי מעשר, יש שדה ראייה וכדומה. אבל הספר הזה, מועדי ראייה, הוא ספר יקר, ואני משתדל, אני חושב שהזכרתי את זה פה, וגם הבאנו מבינו כמה וכמה פעמים, משתדל שבכל חג ומועד, וגם בימי עצומות וזעקתם, לעיין בספר הזה על דרכי הנהגתו של הרב, וגם הגיגי מדבריו לאותם ימים, כן?
עכשיו אתם מחבר את זה להקשר שלנו בנהלה
לא הבנתי. על המלחמה. אנחנו נגיע לזה. אני אמרתי שאני רוצה להתחיל בתיאור, ואחר כך להגיע אל ההיבט העיוני. כי הפרק הזה, אם אתם שמים לב, הוא באמת מחולק במידה מסוימת לשניים. חלק הראשון שהוא עיוני מאוד, וגבוה מאוד, ואחר כך התיאור כיצד נבוני הלבב עושים תיקון חצות וזועקים, ומה בעומק הכאב שלהם, על מה הם בוכים. אז נגיע לזה. התחיל, אבל אמרתי שאני רוצה להתחיל מהצדדים הנפשיים. נראה את הכותרת הראשונה, כהן אנוכי. מספר אברהם שוער, חבר נאורים של הרב, שהיה איתו בעיר ילדותו, ויש באמת כמה וכמה פרקים נפלאים שלו, של היהודי הזה, שהגיע עד זקנה מסוון, מי שבסוף ימר היה דווקא בארצות הברית, אבל... הגיעו ימי בין המצרים. בחצות, היה אברהם יצחק סוגר את הגמרות, ואנחנו שנינו יורדים מעל הבימה, שהיינו יושבים עליה בלילה ולומדים, והיינו הולכים אצל התנור הגדול, חולצים את נעלינו ויושבים על הקרקע ועורכים תיקון חצות. מדובר על הרב לפני גיל בר מצווה, רבותיי. ילד, שני נערים קטנים מבכים את החורבן. אברהם יצחק היה נושא את קולו בבכי ומתמוגג בדמעות. מעד ען הבכייה בציון, מספד בירושלים ועד סוף כל הקינות. הוא בוכה. וגם אני עיניי דומעות וליבי חם מקרבי. הרי עריכת תיקון חצות, היינו יושבים ואומרים תהילים בקול עצוב וחנון מאוד. זכורני, שאלתיו פעם אחת בתומתי הילדותית, מדוע אתה בוכה כל כך בעריכת תיקון חצות? גם אני אוהב מאוד את ארץ ישראל, וגם נפשי נחשפה לעלות לארץ חמדה זו. ואבי שלי בוודאי ובוודאי שהוא מתגעגע אל הארץ ומחכה לביאת המשיח. ואברהם יצחק עונה לי בתמימות טבעית כל כך עד שנתקו מילים מפי. לא אתה ולא אביך ירא השמיים והצדיק הגמור הנכם כהנים. ואני כהן אנוכי. זה מדהים. גם התיאור וגם התשובה של הרב. אם אתם רוצים להבין את ערך הכהונה, לכו אל הסיפור הזה. כי ערך הכהונה בימינו נראה אפילו דבר קצת ארכאי, בסדר, אנחנו שומרים עליו וכדומה, את כהן אנחנו. שומר משמרת הקודש, מצפה ונחשף לעבודת השם, ובהיכל, הרב, אילו זכינו, היה הכהן הגדול שהיה אומר את השם המפורש בקודש הקודשים, אז הוא נחשף. מעל ומעבר. זה סיפור אחד. תלמדו מכאן שכשהרב אומר קמים נבוני לבב בחצות לילה, ידם הוא מדבר על עצמו. הוא איננו מתאר פה איזה מין תיאור מופשט, עושה פה עיון אקדמאי בתיקון חצות, במקורו וכו' בתולדותיו. סיפור שני. ובערוב ימיו מספר הרב שמעון סטרליץ, זיכרונו לברכה, שהיה תלמיד מובהק של הרב זצ"ל. שם הזה מוכר לכם? רב שמעון סטרליץ, משוכר היה אחד מתלמידיו המובהקים של הרב, ומי שרוצה לקרוא ברור עיוני יפה שלו, ייקח את הספר אורות התשובה, בסוף יש שם פרק התשובה לאור הסתכלותו של רבינו. דברים עמוקים מאוד. יש גם ספר שלם שיצא שלו בשם שם משמעון. מה? לא, הסנגוריה זה הרב בנימין אפרתי, הסנגוריה במשנת הרב. אבל הוא ספר שנקרא בשם שם משמעון. הוא היה תלמיד חכם חשוב ביותר, היה מהתלמידים של מרכז הרב, גם באותם ימים שמרכז הרב לא הייתה בשיא גדולתה, באמת תלמיד חשוב. אז הנה תראו. והרוב ימיו מספר רב שמעון סטרליץ זל, שהיה תלמיד מובהק של הרב זצ"ל. פעם אחת, עזר עוז, עזר עוז והחליט לראות את סדר תיקון חצות של הרב בישיבה הישנה של מרכז הרב. כיוון שהרב דהג ללמוד בשעות לילה מאוחרות ובשעות בוקר מוקדמות, בחדר הספרים הקטן שבביתו, שיער בדעתו שזהו החדר שבו הוא גם עורך תיקון חצות, והתחבא שם תחת הספה. ושמכיר את החדר הזה, זה החדר שנמצא באמת במרכז הרב, במרכז הישנה, ויש שם גם את הכיסא של הרב נשאר. והנה הגיע שעת חצות. הרב נכנס, הדליק נר קטן, התיישב על הרצפה, והתחיל בסדר התיקון המקובד. פתח בשקט ובהתאפקות, אולם כעבור דקות מספר כבר פרצו מפיו כנין והגה והיא, ועיניו זלגו דמעות רותחות. ככל שהדבר נמשך, התרגש הרב יותר והתייפח בבכי, עד שרבי שמעון לא יכול היה לעמוד בעומק הכאב, ליבו התכווץ מצער, הוא לא עצר כוח להישאר. באפלולית שבחדר, התחמק ויצא ממחבואו וברח החוצה, וקולו של הרב עד אנה בחייה בציון מספד בירושלים רודף אחריו. טוב, חברים יקרים, אתם שומעים במה אנחנו עוסקים. בכלל, חלק מן העניין שלנו הוא לא בדרך, היום יש לפעמים עניינים של גישות שטחיות של דבקות בתלמידי חכמים או קבלת עול מרותם וכדומה. הדרך הגדולה באמת, אני כתבתי פעם מאמר, לכו ונלכה עד הרואה, היא למת לראות את דרכיהם והליכותיהם בקודש. אז אתם מבינים במה אנחנו עוסקים, באיזה מדרגות אנחנו נמצאים. אולי נשלים פה. בשולי הדברים נוסיף. סמוכים אנו ובטוחים, כי מי שכך ידע להתאבל על ירושלים ולעמול כל ימיו להרמת קרנה, עוד יזכה לראות ולו ממרומים בשמחתה. על צדיק יסוד עולם שכמותו יפים דברי הזוהר הקדוש שמביא הרב נרי הזצל במועדי ראייה שם. רבי יהודה הווה יטיב כמי דרבי שמעון, והווה קרי היה קורא את הפסוק בישעיהו, כל צופייך נשאו כל יחדיו ירננו. אני חושב שהזכרנו כבר את הפסוק הזה, ושימו לב, לכל צופה יכנסו כל פעמיים כל בקוף, ולא כל הצופים. מן אינו צופייך, מי הם צופייך? אלא אינו דמצפן, אימתי ירחם קודשבריחו למבני ביתי. המילה, דרך אגב, תשימו לב, המילה צופייך, שבפשטות מה משמעותה? צופה למרחקים. ואתה בן אדם צופה נתתיך לבית ישראל. זה הצופה. אבל הצופה הוא איננו רק איזה מין איש צ'פיון כזה שמתפקידו למסור אינפורמציה. הצופה הוא גם המצפה. זה החידוש פה. מן צופייך כל צופייך. למה הוא צופה? הוא לא צופה מפני שעכשיו מינו אותו מטעם צהל לעשות רישומים של תנועה, אני יודע, חשודה. אלא הוא צופה מפני שהוא מצפה. כמו ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו, הוא מצפה לראות. הוא מצפה לראות בהתגשמות הדברים. ולכן באמת, הפסוקים בישעיהו אומרים, עומד שם הצופה, ואומר, על משמרתי אני עומד. על משמרתי עמוד, לילה ויום, הוא מצפה. ומה המשך הפסוק? כל צופה יכנסו כל, יחדיו ירננו, כי עין ועין יראו בשוב השם ציון. ממשיך הזוהר הקדוש, נשאו כל, יישאו כל מבעילי. למה כתוב כל צופה יכנסו כל? הרי המשך הפסוק הוא יחדיו ירננו. אז אנחנו היינו אומרים, בסדר, נשאו, זה כאן ללשון עתיד, אבל כותבים את זה בלשון עבר. יש תגנון כגון זה, אבל הזוהר מדקדק. כל צופייך היה צריך להיות יישאו כל מבעלי. אלא כל ברמש, דבחי וארים קלי, על חורבן ביתי דקוד שבריחו, זכה למה דכתיב לבטר, יחדיו ירננו. וזכי למחמלי ביישובה בחדוותה, כי עין ועין יראו בשוב השם ציון. נתרגם. רבי יהודה היה יושב לפני רבי שמעון בר יוחאי וקרא, כל צופייך נשאו כל יחדיו ירננו. מי הם צופייך? אלה המצפים, מתי ירחם הקדוש ברוך הוא ויבנה ביתו. נשאו כל, יישאו כל היראוי להיכתב. אלא כל אדם הבוכה ונושא קולו על חורבן בית השם, זוכה למה שכתוב בהמשך הפסוק, יחדיו ירננו, וזוכה לראות בבניין ירושלים בשמחה, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. הווה אומר, כל צופייך נשאו קול, מה זה נשאו קול? לא נשאו קולם בהתרוננות, בשמחה, אלא כל צופייך אשר נשאו קולם בבכי, הם יחדיו ירננו. זאת, מי שלא היה כאב לו, מי שלא היה עצוב לו, מי שלא הבין את עומק השבר, אז הוא גם לא מבין מה, מה, מה קורה כששבים לציון. מי שלא שומע את בכייה של רחל אמנו, רחל מבכה על בניה, מענה להנחם על בניה כי איננו, אז מה לו כששבים בנים לגבולם? ומה הוא מרגיש? את, את, את עוצמת החדווה, את עוצמת השמחה? לא אכפת לו גם לעקור. מי שמבין את עומק הכאב, הוא גם מבין את עומק השמחה. כל צופייך, זה פשט אחר בפסוק, אתם מבינים? כל צופייך נשאו קול יחדיו ירנים. עכשיו השאלה היא, אני כדרכי, מה לעשות? תמיד רוצה לראות האם דרשה כזאת היא וורט, או עומק פשוטו של מקרא. ואני מבקש לומר שהזוהר הקדוש הזה, זה עומק פשוטו של מקרא. נראה, נמשיך. מן הראוי לציין, כי דבריו מרטיטי הלב של הזוהר הקדוש מיוסדים על התבוננות בעומק פשוטו של מקרא. כי הנה שלוש שאלות עולות מעיון בפסוק זה. אחת, מה פשר הכפילות? כל צופייך נשאו קול. היה צריך לכתוב, צופייך נשאו קול. או כל צופייך אני שומע, נגיד, מה זה? כל צופייך נשאו קול, איך הקול נושא קול. השנייה, מדוע נשאו קול בלשון עבר? כמו שהזוהר שואל. אין כל הפעלים בהמשך הפסוק כתובים לשון עתיד, ירננו, יראו. והשלישית, זאת נקודה שהייתה בשבילי אור גדול, זאת אומרת, אור גדול בהבנת הדברים, שימו לב, בכל המקרא כולו, להוציא אולי מקום אחד, לא מצינו נשיאת קול, אלא בלשון בכי. וישא עשיו קולו ויבק, וישא שאול קולו ויבק, ותיסנה קולן ותבכנה, קראנו זה עתה ברות, נכון? וכך ב-20 מקומות במקרא, אני הלכתי ובדקתי, מה? איפה, אצל מי? אה, וישאו כולם ויבכו, העם בי הלילה הוא. כן, נכון, נכון. כן, נכון. נכון, ותישא כל הידע, נכון, נכון, יפה. אז תמיד, זה חידוש, כן, אומר לעשות כל, אנחנו חושבים לעשות כל, יכול. אם אתה פרש את הפסוק כפשוטו, כפשוטו השטחי, אז כל צופייך נשאו קול יחדיו ירננו, אז נשאו קול זה מקביל יחדיו ירננו, אבל הרי לשאת קול זה תמיד בבכי. הלכתי בדקתי בקונקורדנציה, באמת כל המקומות חוץ, אמרתי מקום אחד שאולי מסופק, אני לא זוכר מהו. על פי הזוהר מיושבות כל השאלות, וזה דבר הנביא. כל אני שומע, זהו כל הצופים המצפים. אז מה פירוש? כל צופייך, יש פה שני קול, כל צופייך אשר נשאו קול. אני שומע הקול, איזה קול אני שומע? קול של שמחה, אבל אני שומע את הקול של אלה אשר, כל צופייך אשר נשאו קולם, כל צופייך נשאו קול. אז הקול האחד מדבר על העתיד והקול השני מדבר על העבר. קול אני שומע, זהו כל הצופים המצפים, אשר בעבר נשאו קולם בבכי. על חורבן המקדש, והנה אתה הפך קולם מכל בכי לכל שמחה, ודווקא הם יחדיו ירננו בשוב השם ציון. דברי הזוהר מגלים איפה בעומק פשוטו של מקרא את מה שהורונו חז"ל, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, ודווקא כל המתאבל, מי שלא כואב לו, מה? ואני, כיוון גם בגלל קוצר הזמן, את זה לא נקרא, אבל אני בכל אופן משאיר לכם פה דף, דברים נפלאים שכותב אורי צבי גרינברג. מסע שנסע אורי צבי גרינברג בימי בין המצרים בשנת תשכ"ה, תשימו לב, זה שנתיים לפני מלחמת ששת הימים, תחת הכותרת מדוע זה אינו כואב. זה היה באוניברסיטת בר אילן, נתנו לו תואר של כבוד, היה שם כבוד גדול, דיבר שם עגנון, שדיבר על דמותו של אורי צבי גרינברג, חוברת, יש לי את ה... שמרתי את החוברת הזאת, חוברת מיוחדת במינה, ושם אורי צבי גרינברג נושא, ופה הבאתי את המסע שלו, מסע. שלו של רבי צבי גרינברג, מדוע זה אינו כואב, אז זה, חברים יקרים, תקחו לכם ויהיה לכם חומר גם לימי בין המצרים. צר לי שהשיר, שהוא גם שיר נפלא של רבי צבי גרינברג, מטושטש, אבל טוב, זה כבר... טוב. עכשיו אני רוצה לעבור, כיוון שזמננו קצר, אז אני רוצה לעבור להבנת עומק העניין. נחזור רגע לקטע של הרב. אם אנחנו מדברים רק על דמות האיש הגדול, הבוכה על חורבן הבית, ועל חורבן ירושלים, ועל חורבן ארץ ישראל, הוא מצפה לבניינה, כבר די בכך. אבל אם נקרא עכשיו לחזור רגע אל הקטע האחרון, ונתבונן מה שורש הכאב, על מה הבכי, ונראה מימדים אחרים. אני חוזר מהקטע, קמים נבוני לבב בחצות לילה. אתם רואים? קמים נבוני לבב בחצות לילה, וידיהם על חלציהם כיולדה. על צרת העולם, צרת ישראל, צרת השכינה, צרת התורה, הם בוכים ומבכים. אז תשימו לב, היה אפשר לכתוב פה, על צרת ארץ ישראל, על צרת החורבן, על צרת ירושלים, על צרת הר הבית, על צרת בית המקדש הם מבכים. זה בעצם עיקרו של תיקון חצות, אם אנחנו מדברים על הדברים הממשיים, המוחשיים שחרבו לנו. אבל הרב כותב, על צרת העולם. אם אין מקדש בעולם כביכול, זה צרה של העולם. מיום שחרב את המקדש, לא נראתה רקיע בתארתה. הרקיע לא תחולה. מיום שחרב את המקדש, ניטל טעם מהפירות. מיום שחרב את המקדש, ניטל טעם ביאה, וניתן לעוברי עבירה. הרסת המעשה. מיום שחרב את המקדש, אז גם ה... קדושת הזיווג נפגמה, וניטל הטעם של הביאה, וניטל עוברי עבירה, כך לשון חז"ל. אז אנחנו מבינים שיש פה איזה משהו שהוא הרבה מעבר לחשבון הלאומי, כאילו הפרטיקולרי. על צרת העולם, על צרת ישראל, לא רק ארץ ישראל, אלא עם ישראל, על צרת השכינה, על צרת התורה, הם בוכים ומבכים, ונעמוד על זה עוד. ויודעים הם ומכירים את עומק הצער במקורו ובתולדותיו. זאת אומרת, מה המקור של הצער ומה הדברים שמשתלשלים. יודעים הם שכל הצרות והמחשקים, כל נהרי נחלי הדמים הנשפחים, כל התלאות והנדודים, כל הבוז והמסתמאה, כל הרשעה והזוהמה, כל הדברים האלה המוחשים בעולם של קלקול ושל רשע ושל שפיכות דמים ושל דיכויים של ישראל, כל אלה אינם אלא תולדה קלושה, זאת רק בת קול, הד קול, של מהד הקול של אותו הצער העליון, צער השמיים, צער השכינה, צער האידיאליות המהותית, בהיפרדה ממקור תענוגיה, זה הכאב הגדול. ואת הכאב הוא הכאב של השכינה, שנותקה ממקורה העליון, או מה שכותב הרב בחלק הראשון של הדברים, מהייחוד העליון שנפרד מהייחוד התחתון. ואת הדבר הזה, כמובן, אנחנו שומעים, אומרים פה אקסיומה, אבל צריך להבין, לנו לכאורה נשמע די בכך שאתה כואב את העובדה של השפלות, למשל, שבהר הבית שואלים ילכו בו, שנמצאים שם היום איזה טרוריסטים, שמכינים שם אבנים כדי לזרוק על היהודי בכותל. מספיק השפלות הזאת, זאת שפלות איומה ונוראה. עצם העובדה שבמקום בית המקדש נמצא שם שיקוץ משומן, זה כבר כאב גדול. לא צריכים לכאורה לדבר על שכינה שנפרדה ממקור תענוגיה. אומר הרב, לא חברים יקרים, צריך להבין את שורש השבר, את עומק השבר. ומי שמבין אותו, הוא מבין שכל מה שקורה פה בעולם זה רק הד תולדה קלוש של הצער במקורו. עכשיו, מהו הצער במקורו? זה אנחנו רוצים להבין, ושם כך אנחנו חוזרים אל החלק הראשון של הקטע. הרב מתחיל באיזושהי אמירה גבוהה מאוד. בגדולת העולם, בהופעת הזיו של קדושת ישראל ברוממותו, אין אחיזה לכל זונים, לכל העומדים מבחוץ לבסס איזה מוסד הדוחק רגלי אור ישראל, לבצר איזו הערה מיסטית ומכונה אימונית, אשר תוכל לעמוד חוץ ממציאות האומה, כבודה והשפעת יקרת קודשה. מה אומר פה הרב? או בואו נאמר, כלפי מי הוא מכוון את דבריו? מה דעתכם? מי הם הזונים הללו שהוא מדבר עליהם, ועל איזה מוכונה מיסטית שרוצה כביכול לבסס או לייצר איזה מוסד רוחני, איזה הרה מיסטית, מכונה אמונית, שתוכל לעמוד מחוץ למציאותם של ישראל. כמובן שהוא מתכוון לנצרות, בעיקר לנצרות, עכשיו גם נאמר במידת מה, גם כלפי האסלאם, בכל אופן. התפיסה שאומרת, רבותיי, אמונה, דבר גדול, אמונה בהשם יתברך, גם אלוקים אחד, דבר גדול. למה בשביל זה צריך עם ישראל? למה בשביל זה צריך ארץ ישראל? למה בשביל זה צריך סגולת ישראל? הלו? עוד מעט נקרא פרשת קורח. קורח אומר את זה כלפי ישראל בפנים. כל העולם, כל העדה כולם קדושים. מתוכם השם, מדוע תתנסו על קהל השם? מערער על מוסד הכהונה? מערער בשורש הדברים על כל הרעיון המדרגות? זה שהוא עושה את הדברים האלה בכלל לא לשם שמיים, זה עניין בפני עצמו. לכן משה רבנו לא מתמודד איתו תיאולוגית. אבל בשורש הדברים, ההערה שלו היא לכאורה שהיא צריכה להישמע, ודיברנו על זה כבר בשיעורים הקודמים, על העניין הזה שמה העניין של סגולת ישראל, מה העניין של ויתם לי סגולה מכל העמים כלי כל הארץ. אבל העובדה היא שהתורה מעמידה את כל העניין של גילוי כבוד השם בעולם על סגולת ישראל. ויתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר על בני ישראל. ולמדנו כבר, אתם זוכרים שם בפרק מהלך האידאות בישראל, את דבריו של הרב, כיצד דווקא מתוך בניין כבודה של האומה והקמת המופת, לא רק האישי, אלא הקיבוצי, באמת הדברים מאירים לעולם כולו. בלי ישראל אין מקום להופעת ההורה בעולם. למשל, למה הדבר דומה? אני יודע, כמו שגלי הרדיו, בלי שיחת המקרית הרדיו, לא ישמעו בעולם. עם ישראל הוא המפתח להערת כבוד השם בעולם. אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אבל צריך להבין את הדברים האלה עוד יותר לעומק. בעצם, התפיסה הנוצרית, ובמפן מסוים גם התפיסה המוסלמית, אבל אצל הנצרות זה יותר בולט בבריאה התיאולוגית שלה, בעצם חולקת על כל הרעיון של התפסות הקדושה בחומר. כי המסר של עם ישראל להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, שאפשר לבנות קדושה כאן, וזה העולם, עלי אדמות, ממלכה, שבה, כמו שכותב שם הרב, מהכהונה הפרושית והנזירית ועד הפרוליטריון, אתם זוכרים את היותר נמוך, הכל חי מתוך הוויה של קדושה. לבנות חברה בקדושה, לבנות בית ומשפחה בקדושה, לזיווג בטהרה, לבנות אפילו צבא ומשטרה בקדושה, לקדש את החול, לקדש את המציאות. זה המסר של עם ישראל, עם ממלכת כהנים וגוי קדוש, גוי קדוש, וזה המסר של ארץ ישראל, הקדושה שבחומר. וזה כל המסר של בית המקדש, שצולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. לעומת התפיסה הנוצרית, שאומרת אשריהם של אלה שהם סריסים למלכות השמיים, אומר ישו. לכן באמת האידיאל הוא נזירות שיש בה גם פרישות מבית ומשפחה, ואין מקום בוודאי לעניין של אומה, ואין מקום עניין של עם, ואין מקום לכל מיני מושגים לאומיים, זה מושגים של חול, ואנחנו רוצים לעלות בקודש. אלא מה נבך, מה לעשות? האדם הוא מסכן, האדם הוא שטוף תאוות וכדומה. אז צריכים לתת לו סליחה, צריכים לרחם עליו, לתת לו אינדולגנציות, לשמוע את וידויו, אבל באופן יסודי, הדברים מנותקים. מי שרוצה קדושה, צריך לפרוש מן העולם, צריך לפרוש מן המציאות, צריך לפרוש מן החיים. זה לא הולך יחד. בלשון העמוקה שתף נראה אותה, פירושו של דבר, אין מקום לחיבור בין ייחוד עליון לייחוד תחתון. אלא רק ייחוד עליון, יחד שם קודש הבריחו למעלה, 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 לאלה ולאלה, והייחוד התחתון, כאן עלי אדמות, זה מקסימום איזה מין קצת... מה?
מצפה לביטולו,
אבל עדיין בשלב שאין ביטול, אז יש יחס אמביוולנטי כזה. הרב זצ"ל בפרק נפלא, שאני חושב שפעם למדנו אותו, אני לא זוכר איפה אני מלמד מה, אבל פרק נפלא שבאורות הקודש מדבר על ארבע שאיפות יאוש והצלה. אז הוא שם מחלק, הוא מדבר על הבודהיזם, אולי הזכרנו את זה פה, על הבודהיזם, לא, על האלילות, על הבודהיזם, על הנצרות ועל היהדות. חלוקה נפלאה, באמת אין לפי דעתי דברים שיותר ככה מאירים באופן סיסטמטי את התפיסות בעקרונות שלהם, בנקודות שלהם, בשביל הדברים האלה של הרב. האלילות רצתה להשפיל את הקודש ולהכניס אותו לכל עומק התאומה של החול, לקדש את כל התאומה, לקדש את כל זה, לכן הקדש והקדשה, זה לעץ ולאבן, לסגוד, קיצור, להוריד את כל מושגי הקדושה ולהשפיל אותם ולסגור אותם רק בחומר. החומר הוא קדוש, אין בלתו. זה עומק העניין של הנצרות, של האלילות, וכאן גם הקידוש הרשעות וכדומה. מבחינה זאת, נגיד הנאציזם, כולל העניין של העני העליון, כולל קידוש כל היצרים האפלים, הוא יותר קרוב לאלילות. הוא השתמש גם בנצרות, אבל זאת ממש אלילות. הבודהיזם, בכיוון הפוך לגמרי. לבטל את כל החומר, לבטל את כל הזה, וללכת אל הנירוונה. גבוה גבוה, לשכב על מסמרים, לייסר, להתייסר, הפקירים ההודים, הכל, העולם הזה לא שווה כלום. שוב, הרבה גוונים וזה, אבל זה הנקודה. הנצרות, הוא אומר, היא אמביוולנטית. מצד אחד, היא אומרת, האידיאל הוא ביטול החומר. צד שני, במציאות שיש חומר, צריך רחמונס. אבל הנתק קיים. היהדות, לקדש את המציאות ולהעלות אותה למעלה בקודש, לחבר את החול ואת הקודש, לגלות את הקדושה שבכל המציאות כולה ולרומם אותה עד גובי שמיים. לקדש אפילו על היין, לקדש אישה, הקדושה בקדושה ובתארה ולהגביע. ולכן ממילא לקדש אומה, לקדש אפילו את הלאומיות ואת הפוליטיקה. זה תפיסתה של היהדות. אותם זונים שרוצים לבצר מכונה מיסטית אמונית מחוץ ליהדות, זה לא רק פגיעה כאילו, למה דווקא אתם? מה, מי אתם? אותה כוחה, ככה קורא לזה הרב, אותה כוחה, אותה שעושה כוח, שאומר כל העדה, כולם קדושים, עושה נצרות כשהיא אומרת לכל העמים, אתם כולכם קדושים וכו' וכו' וכו'. אלא יש פה גם דבר הרבה יותר יסודי, זאת אומרת, לבטל את הרעיון של ישראל שאומר לקדש את המציאות, ובעצם, לכן אין מקום למצוות מעשיות, ואין מקום להלכות, להליכות עולם לא, אלא הכל למעלה. ניתוק בין ייחוד עליון לייחוד תחתון. עכשיו נמשיך את הדברים. אומר הרב, כי האור העליון וזיו הייחוד המאוחד, שיסודו העליון, אור האמת בבחירתו חי בו, הרי הוא קשור בסגולת ישראל. השם אלוקיו עמו ותרועת מלך בו. רק מתוך ישראל. אגב, הפסוק הזה, ותרועת מלך בו, מפרש אחד הפייטנים, ותרועת מלך בו, שעם ישראל הוא בעצמו שופרו של הקדוש ברוך הוא. לא שיש בעם ישראל תרועת מלך, גם יש לו תרועת, אלא תרועת מלך בו, בפנימיותו, בעצמותו, הוא, עם ישראל, תרועת מלך. אנחנו השופר של הקדוש ברוך הוא. מה?
בן
המוזג אולי. אז נדמה לי, זה שכתב רבי ידעיה בדרשני, אחרות. הרב אצל נחמה ליבוביץ' מביאה את זה שם בפרשת בלק על תרועת מלך בו. אולי, תבדוק. תרועת מלך בו, אנחנו שופרו של המלך. ממילא, עכשיו, אז מי שמנתק את הדברים, הוא בעצם מפריד בין העליונים לתחתונים. אומר, שמה השמיים ושמי השמיים, שמה נמצאת הקדושה. פה על הארץ הכל זיפת, הכל שפל, הכל ירוד, הכל מכוער, ואין אין סולם מחבר. רק יעקב שרואה סולם מוצב ארצה, ושהוא מגיע השמיים. ולכן, שעם ישראל נשבר, שעם ישראל יצא לגולה, שעם ישראל ניתק מכוח חייו, שחרב בית המקדש, ממילא נותק כביכול הקשר, במידה מסוימת הרעיון נותר, אבל נותק גם באמת, זה משבר גדול בעולם. זה המשמעות, נפסקה מחיצה של ברזל בין ישראל לאבים שבשמיים. זאת המשמעות שניטל טעם הפירות. כבר הטעם הטוב שבו מגלים את הקדושה, טעם הפירות, רק גם הוא ניטל לעובר עבירה. ניטל טעם ביאה וניטל לעובר עבירה. לא נראתה רקיע בתארתה. יש כאילו איזה מין נתק בין ייחוד עליון לייחוד תחתון. אומר הרב, ירידת העולם והשפלת הנשמה הישראלית נפרד הייחוד העליון ממקור אחדותו. עלה למעלה להרקיע לשחקים. בעולם החיים לא יופיע, כי אם נוגהי הזהרורית של הייחוד התחתון הנשאב מהבורות השאובים ויד זרים בו נוגעת. יש איזושהי מידה מסוימת של קדושה שמתגלה גם עלי אדמות, אבל היא דלה, היא ירודה. טעם הפירות ניטל, טעם ביאה ניטל, ויד זרים נוגעת בו. עכשיו משתמשים בזה בכל מיני דברים ירודים, בכל מיני דברים כאן עלי אדמות, כל הקדושה שהייתה יכולה להיות קדושה, אז השתייה הופכת להיות לשיחות וזוהמה, וכן הזיווג, וכן הטעם והריח, וכל ההוויה המוחשית, וגם הפוליטיקה, וגם הלאומיות, הכל ירוד, ויד זרים נוגעת בו. את כל המציאות של קדושה עלי אדמות נותקה. זה מה שאומר הרב. אגב, המושג ייחוד עליון וייחוד תחתון נמצא ביחס שבין שמה ישראל וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ייחוד עליון, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ייחוד תחתון, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. דהיינו, גילוי המלכות של ריבונו של עולם כאן, עלי אדמות, מבורך, מתגלה כאן. משה רבינו ייחוד עליון, יעקב אבינו ייחוד תחתון, זה העניין שאומרים את זה בחשאי, כי בזה העולם, הייחוד התחתון לא נגלה. סוד גדול שצריך ללמוד אותו מתואר גמרא בפסחים, דף נון וב, מה היה העניין שבאמת, למה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, התחילו להגיד בחשאי, שם על אותה בת מלך שרי חצי קי קדירה, הכל מתפרש באופן עמוק מאוד על פי הדברים פה של הרב, אבל עכשיו נניח את זה. כנסת ישראל תחיל תזעק בחבליה. אוי נא לי כי עייפה נפשי. למה כנסת ישראל עייפה נפשי? איך אמשר הפסוק דרך גם? אוי נא לי כי עייפה נפשי להורגים. אבל אני הרוגה. אני הרוגה לא רק בגלל ששופכים את דמי ורוצחים אותי וכולי, אלא בגלל שעייפה נפשי אני צמאה לאותו ייחוד עליון, לאותו דבר גבוה, ואני לא מוצאת אותו פה עלי אדמות במציאות הזאת שבה נותקו הדברים כאילו עם החורבן. רזי תורה לחיצונים נמסרו. כל דברים חיצוניים ויהודים גם שעוסקים ברזי תורה, שעוסקים בדברים נפשיים, אז עוסקים בהם, באמת זה אחד הדברים הכי מזעזעים כשאתה רואה פסבדו רוחניות, הכל פסבדו אחר, כאילו, מנסים כאילו להבין, והכל כל כך שפל וכל כך ירוד ולא אמיתי ולא מקורי. התורה נשרפת, גביליה נשרפים ואותיות פורחות. מה זה הדוגמה הזאת? גבילים נשרפים ואותיות פורחות, פירושו של דבר שהאותיות הן פורחות למעלה, נכון? מצד אחד, דבר יפה, אפילו שהגבילים נשרפים, עדיין האותיות לא בטלו, אותיות פורחות. אבל יש בזה גם כאב נורא, מה הכאב? הניתוק, שהאותיות הן לא פה על הגביל, אלא הן פחות באוויר. ומתי אומר את זה רבי חנינא בן דרדיון, שאומר אני רואה גבילים נשרפים, כששורפים אותו, זאת אומרת שהם עושים פה את ההפרדה בין הגוף והנשמה. הנשמה אומנם עולה לעליונים, אבל הגוף כאן נשרף. הגוף הלאומי, הגוף היהודי, גילוי הקדושה שבחומר נשבר, מתרסק כאילו עם הניתוק של הגלות. זה עומק העניין. אז אצל אנשים פסבדו רוחנים כמו שני דברים. או שהם אומרים ככה, מתייחסים רק לקדושה העליונה, וכל העולם פה הכל זול ושפל, או שהם מנסים לגלות פה כל מיני דברים, אבל כל מיני טעמים זרים וירודים, כלים שניים ושלישיים, כלים שאובים, כמו שקורה. ולבני ציון היקרים, הוא שם אפר תחת פאר. אם יש שריפה, אז שמים אפר תחת פאר. על מה דורשים את זה חז"ל? פאר זה תפילין. תפילין, כתוב, שכתוב בו שמה ישראל, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא אליך ויראו מקרא, זה תפילין של ראש, אומר רבי אליעזר הגדול. והוא שם פאר, וכאן קמים לבוני לבב. מי שמבין את הנקודה הזאת, מבין שזה עומק השבר. אחר כך כל הרשעות, וכל התומעה, וכל הירידה, וכל הזה, הכל נובע מהנתק, מההתנתקות, שבין הקדושה העליונה לבין גילויה כאן, במציאות עלי האדמות. אז ממילא רזי תורה לחיצוניים נמסרו, וכל המציאות של העולם הזה, כאילו ארץ ניתנה ביד רשע, בני שופטי היחסי. בדקות האחרונות שנותרו לנו, אני רוצה שנראה את ההיבט הזה, את הביטוי הזה, כפי שאני הבאתי אותו תחת הכותרת התשוקה ההדדית. בואו תפקו את ה... יש לנו דף, את הדף מהצד השני. ונראה, אני בגלל קוצר הזמן, אז אני רק רואה, אני אקרא רק קטע קטן. נתחיל מהפסקה השנייה. אך מהו בעצם היעד אליו מכוונת מלאכת המשכן? למה צריך משכן? קדש משכן. התשובה לכך מפורשת בבהירות לקראת סוף פרשת תצווה. ושכנתי בתוך בני ישראל, והייתי להם לאלוהים, וידעו כי אני אדוני אלוהיהם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לשוכני בתוכם, אני אדוני אלוהיהם. כך אומר הפסוק. וכן בהתחלה כתוב ושכנתי, אבל למה כתוב ושכנתי? שהם ידעו שאני שוכן, שאני הוצאתי אותם מארץ מצרים לשוכני בתוכם. פסוק שלכאורה חוזר על עצמו, כאילו תכלית הדבר שנדע, מה נדע שתכלית הדבר שנדע. על הביטוי, את הביטוי לשוכני בתוכה מפרש הרמב"ן בשתי דרכים. לפי הפירוש הראשון זהה האות למד שבמילה לשוכני, לאות בית בשוכני. ויתכן שיאמר וידעו בני ישראל בשוכני בתוכם, כי אני השם אלוקיכם, אלוהיהם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. גם יש פה סרס המקרא ופרשהו. וכהוכחה לחילופי בית בלה מביא הרמב"ן כמה דוגמאות, דוד לכל דרכיו משכיל, איך היה צריך להיות? בכל דרכיו. כי בוחר אתה לבן ישי, במקום בבן ישי, אשר מריטב את פי למי מריבה, כלומר במי מריבה. וכן לפי פירוש זה נועדה השראת השכינה במשכן, להיות עדות לישראל ולכל באי עולם, כי יש אלוהים בישראל, והוא המוצר מעבדות לחירות ובשיבוד גבולה, דבר גדול מאוד שלעצמו, על ידי כך שהקדוש ברוך הוא שוכן ועננו עומד על ישראל. אז אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא אכפת לו מעם ישראל. ושעם ישראל, מה?
מתחבר
עם עם ישראל, כן. יש אלוהים בישראל, הוא המוצע. אך הרמב"ן אינו מסתפק בפירוש זה, הוא מביא פירוש נוסף. אבל רבי אברהם, אבן עזרא, אמר, כי לא הוצאתי אותם מארץ מצרים, רק בעבור שיעשו לי משכן ושכנתי בתוכם. וזהו תעבדון את האלוהים, על ההר הזה. הרמב"ן מתפעל בפירוש אבן עזרא וכותב ויפה פרש. הוא מוסיף בעקבותיו דברים עמוקים מעולפי סוד. אני קודם כל רוצה שתבינו. כשהוא אומר כך פירושו, כשאנחנו אומרים שהשראת השכינה היא עדות שהקדוש ברוך הוא הוציאה ממצרים, יוצא, תמיד עושים את הסימן לדבר שהוא העיקר. העיקר הוא הוצאת בני ישראל ממצרים, והעיקר הוא שהקדוש ברוך הוא לקח את עם ישראל. איך הראיה לקח, איך העדות לזה, על ידי שרואים שהקדוש ברוך הוא שוכן בתוכם, ועמודו, עמוד הענן והאש נמצאים בתוכם. אז יוצא שעמוד הענן והאש הם בעצם האות לדבר העיקרי והוצאת מצרים. עכשיו הוא אומר ההפך. לא הוצאתי אותם מצרים, אלא רק לצורך לשוכני בתוכם. זה היעד. ההוצאה ממצרים היא האמצעי, והיעד לשוכני בתוכם. אם כן, יש כאן סוד גדול, אומר הרמב"ן. כי כפי פשט הדבר, השכינה בישראל צורך הדיוט ולא צורך גבוה. היינו, לצור ישראל ולא לצור ריבונו שלנו. אבל האמת הוא כעניין שאמר הכתוב, ישראל אשר בך את פער, ואמר יהושע, ומה תעשה לשמך הגדול? ופסוקים רבים באו, כגון יגבה למושב לו, פה יושב כי הביטיה, וכתוב, הארץ אזכור. זאת אומרת, הקדוש ברוך אומר, אני רוצה, כביכול, ריבונו של עולם מתאווה, לשכון בתחתונים, לשכון בישראל, כמו הבעל שנוטל את האישה, אז אפשר לחשוב, הוא נוטל את האישה, רק מפני שהיא מסכנה הנבח, אז הוא מרחם עליה וחס עליה. לא, הוא בעצמו רוצה להיות אימה. זאת תשוקתו שלו, זה רצונו שלו. ובכן לדעת אבן עזרא והרמב"ן, המשכן הוא עצמו התכלית שלשמה יצאו ישראל מצרים. אין הוא רק צורך הדיוט, אלא צורך גבוה, המשתוקק, ריבונו של עולם, המשתוקק להשרות שכינתו בישראל. דימויים של ריבון העולמים וכנסת ישראל לזוג אוהבים, כבמשל האהבה שבשיר השירים, מסוגל לפתוח לפנינו אשנב דרכו נוכל להביט ולקלוט משהו מעוצמתה של תשוקה הדדית זו. ואכן בנבואת יחזקאל מתואר המשכן כחופה דודים, ואעבור עלייך, ואראך והנה איתך את דודים, ואפרוס כנפי עלייך, ואחסר בתך, ואשבה לך, ואבוא בברית אותך נאום השם אלוקים, ותהי לי, ואלבישך רקמה, ואנלך תחש, ואכבשך בשש, ואחסך משי. אגב, מה כל התיאורים האלה? על בשך רקמה ואני לך תחש וכולי, מה זה? זה ברור, המשכן. המילה תחש היא מילת המפתח לזה, כי זאת מילה שלא מופיעה בתנ"ך בשום מקום, חוץ מאשר אורות חשים במשכן, וכאן ביחזקאל, על בשך תחש. זה הנעליים שלי. ברור. אז אם כן, מה רצונו של ריבונו של עולם? להתייחד עם כנסת ישראל. מה רעיון? להשרות שכינתו כאן עלי אדמות. זה סוד המשכן, זה סוד המקדש, וזה גם סודה של ארץ ישראל, שהיא כולה במבט רחב משכן השם. הכרה פנימית זו, בצורך גבוה, זאת אומרת שזה כאילו, לא רק, עכשיו תבינו, אם אני אומר שזה לא רק צורך הדיוט, אלא צורך גבוה, מי שחושב שזה רק צורך הדיוט, דיינו צורכם של ישראל, כבודם של ישראל, ריבונו של עולם, רחם עלינו, רחם נא השם אלוקינו עלינו, אז ממילא גם כשהוא מתפלל, כשהוא מבקש, הוא מבקש רחמים על ישראל. וזה יפה, אנחנו לא מזלזלים בדבר, כבודם של ישראל דבר גדול מאוד. אבל מי שמבין שרחמים על ישראל, שכבודם של ישראל, זה כבודו של השם יתברך, שהצער הגדול זה צער השכינה, תוך השכינה, צור גבוה, אז זה הצער, זה מה שכותב פה הרב, זה הקטע של הרב, תכף נראה, אני חושב שהבאתי אותו גם. הקרב לימית זו בצורך גבוה, המתה במורשת ישראל מיני קדם. אולם מי שהעלו אותה ממעמקים וקבעוה במוקד התודעה הלאומית, היו הארי וגוריו, הרמח"ל ותלמידיו, ובעקבותיהם תנועת החסידות. אני כאן מציב דבר שחשוב מאוד להבין, זה החידוש הגדול של הארי וגוריו. משם, גם נמצא לפני כן, בואי קלה, בואי קלה, אבל פה הדבר הזה קיבל איזשהו מימד של רחב בישראל, ומי שמבין את תולדות התפתחות המחשבה האלוקית בישראל. והיא לאמיתו של דבר היעד העליון של התנועה הציונית, גם אם אין היא מודעת לכך, להקים שכינה מאפרה. כל הצער הנורא על השכינה השויה בגלות, והרצון היוקד להקים שכינה באפרה, מקורם בהכרה כי כאב הניתוק בין עליונים ותחתונים מאז חורבן המקדש אינו רק נחלת ישראל, אלא גם צערה של השכינה הבוכה במסתרים על אלבונה. ביטוי עד לתחושה זו מצוי בסיפור החסידי על רב לוי יצחק ברדיצ'ב, ככה זה אחד הסיפורי היסוד בחסידות, שראה בעת תפילתו את השכינה השרויה בגלות כאישה אלמנה עומדת בראש מורכן בשוק של בורסקאים. אתם יודעים מה זה בורסקאים? מבדי אורות, וזה תמיד השרוי בסירחון עז. הלא מרגליים יפין לה, כידוע לכם, מרגליים בצועה, זה חלק מהדברים שבהם מאבדים אורות. וליבו נקרא מצער עד שזלגו עיניו דמעות ונפל מתעלף מרוב צערו. נותן לו את זה אומנם ממקור ככה, של בובר באור הגנוז. דברים יוקדים גחלי אש על צער השכינה, כתב הראיה קוק זצל בספרו אורות, מתוך חוויה אישית בעת תיקון חצות. קמים נבוני לבב בחצות לילה, וידיהם על חלציהם כיולדה, על צרת העולם, צרת ישראל, צרת השכינה, צרת התורה, הם בוכים ומבכים. יודעים הם שכל הצרות והמחשקים, כל הבוז והמסתמה, כל הרשעה והזוהמה אינן, אלא תולדה קלושה מהד קול של אותו הצר העליון, צר השמיים, צר השכינה, בהיפרדה ממקור תענוגיה. ואני מוסיף כאן ואומר, רחוקים וגבוהים ממושגינו נשמעים לנו הדברים. מי שיתה אוזן לבכי במסתרים של החתן והכלה, חתן ריבונו של עולם, הכלה כנסת ישראל, האורגים זה לזה ומייחלים דומם, הוא יזכה לשמוע ניגונה של גאולה המבשרת ואומרת לשוכני בתוכם. לשוכני כאילו בשביל לשכון בתוכם. אני ריבונו של עולם רוצה, אני רוצה להשרות שכינתי ביניהם. וזה מאיר לפנינו את עומק הכאב. ואם מותר עוד דקה אחת, אז הבאתי פה באמת שיר שבדרכו שלו. אבל אני מאוד מעריך את המשורר הזה, למרות שהיה לו הרבה קלקולים והרבה ירידות, הרבה נפילות, אבל ללא את הניצוצות של אברהם שלונסקי. השיר היה משורר עם כוחות רוחניים. הנה תראו את השיר הזה, זה לזה. הדור שלמד להשמיע ושכח להקשיב, שהצליח לרדת עד חקר ולעוף לא זכה, הנה הוא עומד לפניך, לפניך לפני מי? לפניך ריבונו של עולם, כן? בבלועי הסחבות של עושרו, קשוב ונקשב בין עומר כאשר לא היה מעודו. איך נפתחו? איך נפתחו בין לילה שערים? הו אתה, מי זה אתה? שוב ריבונו של עולם, המייחל שם מעבר, הצמא לכל יקורא כצומאו אלי אוזן שומעת. ויודע ועד, לא אני התדפקתי, לא אני שקראתיך, אנחנו קראנו היום זה לזה. ושיר מדרגר, נכון? מדרגה של משורר. ריבונו של עולם, אתה הרי גם צמא לקולי, כמו שאני צמא לקולך. וכאן באה ההדדיות של זה לזה. שוקה ההדדיות. טוב. להתראות חברים יקרים, בעזרת השם שיעור בשבוע הבא, שיעור סיכום, וכמו שאמרתי, בלי נדר, אבל בעזרת השם...